ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו באמצע נתונים על גלות יהויכין במשך ה-5-6 שנים שירושלים עמדה על טילה. זאת אומרת, המרכז הראשון של היהדות בגולה נבנה כשעוד היה מרכז בירושלים. יש לעובדה הזאת משקל מיוחד במינו, כי למעשה היהודים שבנו את ראשית חיי הקהילה בבבל, זה לא היה טרגי. יש להם מלך בירושלים, הם גם לא היו שפופים. הם אמרו, רק רגע, יש לנו מלך בירושלים, יש לנו משפחות בירושלים, בירושלים ביהודה. יש עצמאות מסוימת למדינה הזאת, ויש אי פה אי שם קצת ידיעות על תקשורת ביניהם. תפתחו למשל ירמיהו חפטט. ירמיהו חפטט היא דוגמה קלאסית לקשר בין שני המרכזים האלה. כן? ושם כתוב, ואלה דברי הספר אשר שלח ירמיהו הנביא בירושלים אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים אל כל העם אשר גלן נבוכדנצר מירושלים בבלה. אחרי צאת יחוניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלים ואחרש מוזיא ירושלים ביד, וכתוב אפילו מי היו הבלדרים, ביד אלשע בן שפד ומאיר בן חלקיה ששלח צדקיהו מלך יהודה נבוכדנצר בבל אמור. זאת אומרת, צדקיהו מלך יהודה המשיך לנהוג במנגנונים ממלכתיים, ובמסגרת שליחות שהוא שלח שליחים, אז ירמיהו השתמש בשליחים הללו ונתן בידיהם איגרת. כן, לא שומע.
זה לא הפריע לנבוכדנצר שיש לו מלך פה
מה כתוב בספר מלאכים בפסוקים שכבר קראנו? ראשית תקופת נבוכדנצר הייתה יהודה כנועה לנבוכדנצר, וכל עוד שנבוכדנצר הרגיש שהוא יכול במשהו לסמוך עליו, אז לא הייתה לו שום סיבה להתערב. עובדה היא שאת יחוניה שקדם לצדקיהו הוא הגלה בשביל עצם העובדה הזאת שהתחיל קצת לגמגם, אז הוא הניח, וזו הייתה המדיניות הקבועה שלו, הוא הניח שהעובדה שנבוכדנצר מעניש מי שמתנגד לו, והוא מעלה את צדקיהו לשלטון מתוך נאמנות, מתוך שהוא כאילו בוטח בו, אז זה יהיה בסדר גמור. ובאמת אלה היו השנים הראשונות של צדקיהו, שהם אמרו איכשהו. עובדה היא שירמיהו למשל סבור היה שצדקיהו צריך להמשיך את הכיוון הזה כל הזמן ולגלות נאמנות לבבל, וכנראה שנבוכדנצר ידע מזה. הוא ידע שיש ירמיהו בירושלים ושהוא בעד המשך הכופפות הראש הזאת לבבל. תשב ותשתוק ואל תתפתה לכל מחרחרי המלחמה, וכנראה גם למצרים ולכל אלה שבחשו בקדרה הזאת. אז מבחינה הזאת זה היה יכול להיות בסדר, וזה בדיוק מה שירמיהו התכוון לאמר. צריך להבין את הפסיכולוגיה. אנשים באו לבבל. יש לנו מודל קדום של הגירה.
איפה?
עוד פעם?
יהודה. יעקב יהודה.
שמה?
גושה.
שמה?
מקבל מדרש.
מה, בוא, לזה אני התכוונתי. ואת יהודה שלח לפניו, אומר רשי להביא לו בית מדרש. מה רשי מתכוון לומר? קהילה שהיא נמצאת בנתונים קשים של חברה לא ידועה לה, אם היא לא מייצבת את עצמה, אז היא תיגרר להתבוללות. כשהמדרש מדבר על את יהודה שלח לפניו, הוא מתכוון לומר שתבנו חיי קהילה, תבנו מסגרות, ובצורה כזאת תצליחו לשמור על עצמאות רוחנית. זה למעשה מה שהקים את היהדות במשך כל שנות הגלות. יש בית כנסת ויש בית ספר ויש חיי קהילה, וזה גורם להישרדות מפני כל הביטויים האחרים. אז מבחינה זאת יעקב הוא קבע את המודל, וזה בדיוק מה שירמיהו אומר פה. מה הוא אומר? כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל לכל הגולה שהגליתם מירושלים בבלה, בנו בתים ושבי וניתו כרמים גנות ויאכלו את פריאן, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו שם ואל תמעטו. ירמיהו ממשיך את הכיוון שחשדו בו בירושלים. מה אמרו בירושלים? זה חסיד בבל, זה בכלל הוא בכלל לא רוצה להילחם. מה שהוא מציע זה להתמקם ולחיות חיים קהילתיים חברתיים ולהתרבות. מה אמרו החולקים עליו? השתגעתם? אתם רוצים פה להתמגע? אתם לא מבינים שאנחנו צריכים לחזור לירושלים? אתם לא מבינים שאנחנו יום אחד בבקשה? נכון, דוגמה של עשרת השבטים היא דוגמה של מי שאולי שמרו על עצמאות מסוימת, אבל כיוון שהם לא בנו את חיי הקהילה בצורה מסודרת, אז הם נעלמו בעינה. זאת אומרת, מה שירמיהו מציע פה היה משהו לכאורה אנטי-לאומי, כי הלאומיים במרכאות חשבו, מה פתאום להתמקם בגויים? אנחנו אוטוטוט עולים לארץ ישראל. כיוון שאנחנו אוטוטוט עולים לארץ ישראל, אז מי רוצה לבנות בתים? מי קונה שדות? מי בכלל מחיים חיים נורמליים? ולאט לאט הם מתפוררים הפוך על הפוך. אבל זו עובדה. ודרשו את שלום העיר שהגליתי אתכם שם, והתפללו אל השם כי בשלומה ילך, כי כה אמר השם זאת, אל ישיעו לכם נביאיכם אשר בקיר בכם וקוסמכם, ואל תשמעו לחלומות כי בשקר הם נמים לכם. זאת אומרת, העמידו פה חבורות של נביאים, של קוסמים, שהיו בעד אוטוטוט עולים לארץ ישראל מחדש. אז אם עולים לארץ ישראל מחדש, מה פתאום לבנות בתים? מה פתאום להתמקם? לשבת כל הזמן על המזוודות. ולשבת כל הזמן על המזוודות, פרדוקסלית, זה הסממן של התבוללות. כי אין לו שום דבר קבוע. כי אין לו חיי קהילה משלם. אז מה שאנחנו קוראים ביחזקאל, אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי, אם אני מצליב את זה עם האיגרת הזאת של ירמיהו, זאת אומרת למעשה הקדוש ברוך הוא תכנן וזה הצליח עם יהויכין, שישבו והתמקמו והתבססו כלכלית ותקום גולה. אז נכון, היא תקום גולה ממוסדת, ריש גלותה, למעשה את הפונקציה של ריש גלותה, מילה הראשון, יחזקאל יושב בביתו, יש לו בית, יושב בביתו, זקני יהודה יושבים לפניו, ודנים ופלפלים, הזקנים וכל הסיפור הזה. אז נכון הוא שמה שכתוב פה בפסוק יוד, כי כה אמר, ואני קורא בירמיהו חפתי, כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם והקים אותי עליכם את דברי הטוב, להשיב אתכם אל המקום הזה. אז מה הייתה התוכנית המקורית? 70 שנה תשבו דור, דורותיים, ואחר כך תעקרו בחזרה לארץ ישראל. מה קרה כמובן? בחלקם הגדול נשארו שם. עד מתי?
עד הסוף.
עד הקמת המדינה. זה בוודאי זה לא היה באבא מינה של ירמיהו. אבא מינה של זה עוד שנה, עוד שנה.
אבל... עלו בעזרה ונחמיה.
בבקשה?
עלו בעזרה ונחמיה.
כמה?
הם עלו ב...
כמה?
במבצע עזרה ונחמיה.
בבקשה?
במבצע עזרה ונחמיה.
אבל בימי עזרה, 42 אלף איש היה כל הסיפור. ולכן באמת יכול היה להתחבר שם הבבלי. ולכן יכול היה להיות שם בן איש חי.
תחילתו של הבבלי בחטא.
בבקשה?
תחילתו של הבבלי בחטא.
תחילתו של הבבלי,
בחטא.
ביי?
בחטא.
בחטא זה... היה חלטה.
היו עולים, היו סיפורים.
הניסוח שלך מפחיד.
נכון.
אתה יכול להגיד במחשקים או שיבני זה תלמודה של בבל. אבל... זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא... שחזר ניסחו, הרבה צדיקים העמיד עלי בחורבנה יותר מבעניינה. זאת אומרת, חזל הרגישו במה שאתה אמרת, והם אמרו שבתנאים הלא נורמליים של הגלות יצרו יצירות מופלאות. אוקיי, בסדר גמור, שאין לך ביטול תורה גדול מזה, ולכן השיבה לארץ ישראל היא הגברה של תלמוד תורה. אני השתמשתי בפסוק הזה, במדרש הזה, בחגיגת הנחת אבן הפינה לשיבת הכותל. בחגיגת הנחת אבן הפינה לשיבת הכותל. מרכב הזו, כיוון שגלו ישראל ממקומם אין לך, וכיוון שישראל חוזרים למקומם, אין לך קיום תורה גדול מזה, זה אני המשכתי את הבורות. אז זאת אומרת, שזה הגרעין של עיצוב דמות הגולה בבבל. ומה שיש לנו ביחזקאל ח' זה אותו פסוק שאנחנו עומדים בו, מה ראה יחזקאל בדיון הזה שהתנהל. אז עכשיו השאלה היא, אם אנחנו קוראים את יחזקאל ח' למעשה אנחנו יכולים לעשות פה אימות. אם יחזקאל רואה שמביאים אותו במראות אלוקים בירושלים, בירושלים הוא השאיר את ירמיהו. ירמיהו גם כן מתנבא. ואז שאלנו את השאלה והגענו לפסוק זין. הוא מגיע לשער הצפון במקדש, יחזקאל ח', והנה מצפון לשער המזבר, סמל הקינה הזה בביה. ואז שאלנו גיבל, איך יכול להיות שירמיהו לא רואה את זה? עוד פעם? כאן יש ראיה שלא ראינו היא ראיה.
לא נצטרך לדורות.
עוד פעם?
לא נצטרך לדורות.
כולם שואלים אותו, שואלים את ירמיהו, למה הבית חרב? למה אתה מנבא נבואת חורבן? אז הוא אומר להם כל מיני תירוצים, יגיד להם, הנה, למה? אני מנסה לסתור את הטענה שלך לא נצחה לדורות. הרי הוא חייב להגיד תשובה. אז למה ירמיהו לא אומר, מה אתם שואלים אותי? למה אני לא מצפה שירמיהו יהיה כמו מתתיהו ויהרוס את הסמל הזה? עוד פעם?
למה
שיהרוס? זה שמשה אמר מלשם אליי, כי זה עגל. יש פה חילול המקדש. אז איפה מסירות נפש? בפשטות. אבל עובדה היא, מה כתוב בירמיהו ט"ו, פסוק ד' תבדוק. הבאנו את זה כבר, זה פסוק חשוב, בסיסי. תדבר פסוק ד' אני
שואל
את זכיהו? אני שואל אותך, הם שואלים אותו שאלה ריאלית, רבי ירמיהו היקר, למה אתה מנבא לנו חורבן? ומה הוא עונה להם תשובה? בילה מנשה, סליחה מאוד, מנשה כבר כמה שנים לא חי, כי ירמיהו התחיל לנבא בשנת ה-13 לצדקיהו, ליושיהו. 50 שנה. ויושיהו כותב אשר משב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו. אז מה הם יגידו? מה אתה עוד עושה לנו? אתה מתחיל לספר לנו מה שהיה לפני 50 שנה. איפה יש לזה ביטוי ממגילת איכה? אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותיהם סבלנו. מה אתה מגלגל עלינו את הדברים האלו? סליחה, אני הרי שואל אותך לדידך. אתה ביקשת מני להוכיח לך שירמיהו לא יכול היה לראות את זה. אז אני אומר לך, מיני י' ב', הנה ירמיהו יכול היה לראות את זה, את מה? את מה שהיה לפני עשרות
שנים? הוא לא אומר, הוא אומר פה איזה כזה, בגלל אתה מנשא את זה בהפתעה.
זה קושיה לגמרי לא מבוטלת. אין לכם אבל...
לא
יודעת
להגיד שזה כבר לא
היה? עוד פעם?
לא יודעת פשוט להגיד שזה פשוט לא
היה? אין לכם אבל אם לא קיים, אז למה אתה פוקד עלי את האבון הזה?
חסרים לך עוד שמנשה שהוא עשה חוץ מזה?
סליחה מאוד. אז עכשיו אתה מודה לי שזה לא היה בימי ירמיהו ריאלי.
מה?
סמל הקינה.
שהוא עובד את זה שמה שם?
כן.
זה כן.
שמה כן?
שהוא לא היה שם.
אמרנו, אז אתה מסכים איתי, אז מה רוצה? זה בדיוק מה שרציתי להוכיח. עכשיו בוא נלך צעד נוסף. ויאמר לי בן אדם, אגב, אנחנו ראינו שהסמל איפה יש לו יזכו ממש, בדברי הימים. הבאתנו שבדברי הימים כשמתארים את מה שעשה מנשה, פרק למד ג' פסוק ז' דברי הימים ב' פרק למד ג' פסוק ז' וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה אשר בחר לשים את שמי לאוי לו. אז זאת אומרת שהמקרא פה מדגיש את ה... הוא ממקד את הדבר הזה, זה הבית שהוא קדוש, בו עשו דבר הפוך לו.
אבל למה הרבה מילים חזרה בתשובה של מנשה? הוא עושה לו שהוא הוריד את הפסל.
איפה כתוב שהוא הוריד את הפסל?
בפסוק
ט"ו. מה כתוב שם?
ועשה את הפסל אחד בפסוק.
איפה בפסוק?
מה? ט"ו.
יופי, עד הרבה זאת אומרת, אז אומר שבוודאי, אז הוא בעצמו, הוא מוטיב לב מופר, הוא שם את הפסל והוא הוריד אותו. אז נשאל את זה פעם השאלה, אז מה רוצה פה יחזקאל? ועכשיו ניר בוא בהלאה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה חכה, הרואה אתה מה הם עושים טובות גדולות אשר עשו בית ישראל אחר כמה זה, ועוד תשוב תראה טובות גדולות. והוא לוקח אותו אל פתח החצר, הוא מכניס אותו לאיזה מנהרה, איזה אולם נסתר כזה, והוא איכשהו משתחל על ידי חתירה בקיר ושם, והנה כל תמיד הוא רואה במקדש באיזה אולם נסתר כל תבנית רמז ובהמה שקט וכל גילולים ישראל, ו-70 איש מזקני בית ישראל, ואומר לך גם מי היה יהודי בזה, ומקטירים קטורת לעבודה זרה במקדש. והיא אומר לה, חכה חכה, ראית בן אדם אשר זקני בית יהודה עושים עושים? מה יש? הם אומרים, עזב, אין השם רואה, עזב את הארץ. חכה חכה, עוד תשוב תראה תועבות גדולות אשר הם עושים. הוא מביא אותו לשער בית השם על צפונה, והנה שם אנשים שיושבות מבכות את התמוז. זאת אומרת, ממש עבודה זרה. ואז נשאלת השאלה, גבל, כל זה יכול היה להתרחש בימי צדקיהו, בימי ירמיהו? וכמובן התשובה לא. ואז חוזרת השאלה, זה היה, אם זה תואם את מה שאמר ירמיהו. ואז כאן בא ההסבר. הבית הזה יצא לחולין. מעשים של מנשה, גם אם הוא חזר בתשובה וכל הסיפורים הללו, הבית הזה באיזה מקום שהוא צריך חילופים. איך הוא יעשה? אז נניח יש התקופה של יושיהו, ועדיין אתה שומע, והפרק הזה ממשיך לתאר את כל התועבות האלה שעשו בימי מנשה. בפסוק תדעין תדבר, ראית בן אדם או תשוב ותראה טובות גדולות מאלה. הוא רואה אותם בבית המקדש בין העולם במזבח, 25 איש אחוריהם הלכה להשם ופניהם קדמה ומשתחווים כן מה לשמש. אתם זוכרים מאיפה את הפסוק הזה? לא מהמקרא. איפה במשנה מופיע הפסוק הזה? מסכת סוכה אומרת המשנה שבשיא החגיגות של שמחת בית השואבה, כשהיו יוצאים אחרי לילה של ריקודים והיו לבנות בוקר יורדים לשילוח להביא את הצלוחית של מים, היו מגיעים לשער המזרמים ואבותינו, היה לנו סבא עובד עבודה זרה מומחה גדול, אז הם היו עומדים פה והם היו משתרבים כדון השמש, ואנחנו אנו ליה ואיננו ליה. זאת אומרת, ביקשו להנגיד איך בית שני הוא דוגמה מיוחדת של אמונה בשם, איך בית שני מתקן את החטאים של תקופת בית ראשון. כן,
יש על אני רואה את פרק חטא ואני רואה את איכה
מבחינת
שירמיהו
מתייחס למצב בירושלים. מה? אף פעם לא שמעת את השיעורים שלי באיכה בליל תשעה באב? או היית כל כך מתעבל שלא יכולת לשמוע? הרי זה קושייה עצומה שאני כל תשעה באב שואל אותה.
שלא רואים את התנאי מצב.
שמה?
מה, שלא רואים את
התנאי מצבות? שיש לכאורה סתיר, לכאורה אני אומר, יש סתירה גדולה בין ירמיהו לבין איכה.
זכו
נביא משלב. בבקשה?
זכו נביא נזירה.
תעזוב את הפרטים האלה. חיפשתי מילה אחת של וידוי באיכה. אתה קורא? כשחזל אמרו שאותו אחד שכתב את ספר ירמיהו, ירמיהו כתב ספרו במגילת איכה, אני שואל איך זה יכול להיות, שאלה חמורה מאוד.
יש
לי
שאלה,
בבקשה?
הרב הסביר שזה כמו...
לא שומע?
הרב הסביר שזה כמו האמא שעומד
בתנ"ך. איפה התשובה נמצאת בעצם בתנ"ך? חזק יותר. ירמיהו בנביאים ואיכה בכתובים. אם ירמיהו כתב ספרו, את באמת אצל הגויים, איכה מופיע סמוך לירמיהו? הסדר בתנ"ך המתורגם ללטינית וכולי שונה משלנו. וכאן יש בו. זאת אומרת, יש ירמיהו שמדבר כנביא, ויש ירמיהו שמדבר בדרגה נמוכה יותר של רוח הקודש, ואז זה אותה דוגמה של האמא. אז זאת אומרת, ולכן אין בירמיהו, אין באיכה קינה, אין חרטה, אין חטא, יש הכל, הכל, הכל אידיאלי, זה הכל נזרע וכו' וכו', גם נביאה לא מצאו חזון מהשם, אין שם שום כיתורות.
אנחנו רואים שבבית
החורף קוראים שם את המגיעה. סליחה. אתה מערב פה את הפשט עם פרשנות חז"ל. סליחה. שם כתוב בירמיהו כתוב, בירמיהו למדבר כתוב אחרת. מה כתוב שם? תבדקו ירמיהו למדבר. מה כתוב? כתוב שהוא קרא מגילה. מה היה כתוב במגילה הזאת? מה כתוב בפרק? סליחה, אני שואל אותך בראשונה, אל תשלח אותי לשנייה. מה כתוב? תרגם את זה לעברית תקנית. של מה?
של נבואות.
הוא כתב את זה בירמיהו. כך כתוב פה. שקרא מה הוא כתב?
זה בירמיהו.
מה כתוב? בפסוק ב' וכתבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים מיום דיברתי מימי יאשיהו ועד היום הזה. ריכוז, ריכוז של כל הנבואות בפשטות. עוד פעם? מה? סליחה, אולי לא כתוב. תכתוב את הדברים ו... למה מטרה? אם יקראו את כל הדברים האלה במרוכז, אולי זה יורר אותם לתשובה.
מסכים הרב שבי חזר אני לא יודע להגיד שזה חזר אמרו שזה.
קודם כל, למה? עוד פעם נקרא פשט.
אפשר להגיד שזה.
אז אתה יכול לשאול אותי מה יכולה להיות התועלת מזה, ולמה באמת זה הרגיז כל כך את המלך. היה זמן, היום זה כבר התופעה כמעט לא מוכרת, שבפתח בתי המשפט, במגרש הרוסים, אני עוד זוכר את זה, היו כתבנים. זאת אומרת, מי שהיה צריך להגיד איזה שאלון או מכתב או למלא איזה בקשה, הוא לא ידע את כל הפרוצדורה. היום דרך כלל נכנסים לעורך דין, הוא יודע את הכל, הוא מכתיב למזכירה ונותן לך את הטופס. שם היו יושבים והיו כותבים כל מיני בקשות. בסדר, קיצר, יהודיה אחת ביקשה לבקש מהשר, מהמיניסטר, אז היא קריאה לו את כל מה, והוא כותב מפיה. ואחרי שהיא גומרת להגיד, אז הוא אומר, טוב, תחתמי. אז הוא אומר, תקריא לי מה אני חותמת. אז הוא מקריא, אז היא מתחילה לבכות. אז שאת גברת, מה את בוכה? אני בסך הכל כתבתי את מה שאמרת לי. אז היא אומרת, נכון, אני בעצמי לא ידעתי כמה רע לי. מה הטיבה של הבדיחה? אמת או לא אמת? למה? כשאתה מתרגל לצרות והן מתפרסות על פני כמה שבועות, אבל כשאתה שומע בבת אחת את כל הצרות שבאו על היהודיה הזאת, אז היא בעצמה לא יודעת כמה רע לה. זאת אומרת, משהו מעין זה אמר כאן ירמיהו, אמר כאן הקדוש ברוך הוא ירמיהו. עד היום דיברת במשך שנים, זה התפרס על, פרסת את החובות. בום, בבת אחת אתה נותן לו זבן כזה, אז זה, בפשט, אז זה אולי יעורר אותו לדבר הזה. זאת אומרת, שמעתי מירמיהו, שמעתי, בבת אחת אתה קורא את הכל ממוקד, אז זה הדבר הזה, אז, ולכן הוא קרא את זה. זאת אומרת, שמעו אי פעם, אי פעם, שמע, שכח. בבת אחת אתה מרכז את הכל, הוא נתן לו אנטיביוטיקה חזקה בבת אחת, זה זעזע אותו. אז זה בפשוט יכול להיות כל הדברים האלה. עובדה היא שחלק, למרות פרשנות חז"ל, חלק מן הפרשנים, ברבנאל וכו' וכו', פרשו אחרת, בגלל הקושי הזה. כי באיכה יש השתתפות בצער, אז נכון הוא שמה שהניע את חז"ל זה שיר.
3-4-5
עוד דבר, קינה שאתה קורא אותה ואתה רואה את החורבן לנגד עיניך, היא כל כך ממוטטת, היא כל כך שזה באיזה מקום שהוא, אז זה באמת יבוא. אז לכן יכול להיות שאמרו חז"ל, זה עובדה היא שהתשובה שלו הייתה שהוא קרא את הכל, לא יכול להיות, לא מוכן לקבל דברים כיוון אלה. אתה רוצה להגיד לאחד שהוא ימות, אז אתה מזהיר אותו, תיזהר, הוא לא כל כך נזהר. אבל אם אתה אומר את ההספד שאתה תגיד עליו, זה נשמע כבר רציני מאוד. זאת אומרת, כל עוד שאתה מאיים עליי שאני אמות, אולי אני לא אמות. אבל אם אתה כבר כולל את ההספד, אז זאת אומרת, אתה רוצה את זה כבר בפועל. זה בערך המחשבה לגבי להגיד איך. איך זה ההספד. וכאן היו רק האיומים על פרים כיוון אלה, בדבר הזה. על כל פנים, נחזור ליסוד של יחזקאל. היסודות של יחזקאל הם תיאור מה שירמיהו אמר. בגלל מנשה בן חזקיהו תיאר יחזקאל בפרוטרוט, אבל הוא תיאר את זה ברוח הנבואה, כמו שהוא יכול לשבת בבבל, בבית שלו, ולראות את מה שמתרחש בירושלים במרחק של מאות קילומטרים. הוא יכול גם לדלג לא רק על פני מקום, גם על פני זמן. אז הוא מדבר לך על מה שהוא רואה בשנים אחורה, הרבה שנים, והוא מתאר את כל הדבר. אבל התיאור הזה הוא כל כך דרמטי, שהוא יכול להסביר את הדבר הזה, בבקשה.
אפשר להגיד, שוב פעם, הוא רואה את חז"ל, אפשר להגיד שגם שנבוזרדן רואה את הילדים של זכריה, שזה גם יערים. אפילו מאות שנים קודם.
למה מאות שנים קודם?
מאה
ומשהו. נו.
כן, נכון, לא מאות. זה לא בפועל אדם שותת
שם,
אלא באמת הוא
רואה. אתה עכשיו נוגע בבעיה אחרת. אם צילו אימא, זה נוגע גם בפרשת שבוע. האתון דיברה או לא דיברה. אתה מבקש לברר, מה מידת האמינות ההיסטורית ריאלית של מאמרי חז"ל. סליחה, אם אתה מדבר לי על אדם של נבוזרדן, אז אתה יכול כמובן לדבר על אדם של נבוזרדן במובן של משל. זאת אומרת, אם יהרג במקדש השם כהן ונביא, הנה יש לך דוגמה, כהן ונביא, ואתה חשבת שהזמן ירפא את זה, וזה בדרך כלל המחשבה הרגילה, אז היה כבר פעם סיפור. אז מראים לך שיש דם תוסס ודם רותח, כאילו עכשיו הזמן לא העלים את זה, הזמן לא כיפר על זה, הזמן עשה אותו כאילו, אתה מסכים איתי שאם המקרה של זכריה היה נעשה מיד ביום החורבן, אתה מבין, הנה הסיבה של החורבן. אז מה אתה מתחיל לספר לי סיפור שהיה לפני שנים רבות? התכוונו חזל לומר שאין דבר, לא זה לא הלך לאימון, שאדם כל הזמן תסת, בניגוד על אדם. אז אתה עכשיו יכול לשאול, האם זה היה ריאלית ממש, האם את הטלוויזיה יכול לצלם את זה, או שזה רק אמת מוסרית. אז יש שאלה גדולה על כל דברי חזל, שאלה לגיטימית, למה התכוונו חזל בדברים כאילו נעלה. אז אין הכי נעמי, אז זה שאלה שאולי חורגת, בוודאי מהמסגרת שלנו, והיא שאלה בכלל, אגדות חזל, מה בגדול אגדות הרבה במרחנה? זאת אומרת, כל מיני אגדות כאלה, אז זה כבר קורס בפני עצמו על אגדות חזל, איך אפשר לתפוס אותם, איך אפשר לראות אותם. אבל זה באמת במסגרת לא של המקרא, אלא במסגרת של פרשנות האגדה של חזל, שזה שאלה לגיטימית בפני עצמה. טוב, אתם צריכים ללכת לכל ארוחת ערב. אז מה שנשאר לנו זה להשלים את יחזקאל בתיאור של מה שהוא ראה שם, שזה כאמור ההסבר איך יחזקאל מדלג על פני מקום ועל פני זמן בשביל לתאר למה, וזה המסקנה שלא כתובה בירמיהו לרבי יחזקאל, דחיקת רגלי שכינה. וזוכרים איך הגמרא בראש השנה קוראת לזה? עשר מסעות נעשה השכינה. זאת אומרת, איך השכינה הייתה שורה בירושלים במשך מאות שנים, ואיך היא עזבה, למה זה כל כך חשוב? כי מה הייתה הטענה של החרדים? בחרדים אני אומר במרכאות.
חרשה.
רוצה לומר, לא יכול, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מלך העולם והוא כל יכול, איך הוא ייתן להרוס את ביתו? אתה חסר, הם אמרו לי ירמיהו, אתה חסר אמונה? אתה לא מאמין שהמקדש ינצל? ואיזה כמובן תקדים היה להם?
שלא.
עוד יותר מאוחר משלא. ישעיהו וחזקיהו בימי סנחריב. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מגן על ביתו. אז אם אתה אומר שהוא לא יכול להגן על ביתו, אז אתה אפיקורס. אז הם אמרו שירמיהו הוא אפיקורס. שהוא לא מאמין, גם על יחזקאל, מהי כמובן התשובה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל הבית הזה הוא כבר לא בית שלו. למה? כי אתם הרחקתם אותו משם. הנבואה של יחזקאל באה לספק את היסוד האידיאולוגי. אתם במעשיכם הרחקתם את השכינה, ולכן זה בית רגיל, בית רגיל יכול גם...
למה
ירמיהו
צריך
לומר
שעוד שבס בו יחזקאל שיעשה את זה?
בבקשה?
למה ירמיהו צריך לומר שזה? למה ירמיהו לא קיבל את הדבר הזה? למה צריך לומר בבוס?
זה קוראים שאלות למערכת. הקדוש ברוך הוא, אתה שואל אותי למה הקדוש ברוך הוא בחר בירמיהו ולא בחר
בירמיהו? לא, אפשר אולי להגיד שכמו שהוא במקום הוא בזמן, כאילו,
מה שהקשרה... אין לי תשובה לשאלה הזאת. אני יכול היום לבוא...
שאלה. שאלה למערכת היא שאלה.
כן, אבל כשאני אומר שאלה למערכת, אני גם אומר, זה שאלה שברמה שלנו, במישור שלנו, אין לזה תשובה. הקדוש ברוך הוא, כמו שהחליט שזה יהיה נביא, זה יהיה נביא, חילק מה כן, מה לא. אני יכול היום לבנות מתוך מכלול התנ"ך, אני יכול לבנות מהי התשובה, מה התשובה שהתנ"ך נותן לזה. אז פעם התור של ירמיהו להשיב, ופעם התור של יחזקאל, ואנחנו עומדים עכשיו בתור של יחזקאל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.